הנורא של הדור, אין מקומה עיקרי לא בלב, לא ברגש, לא בתאווה והפקרות, לא בידיים פועלות אבן, ולא ברגליים עצמות לרעה, אף על פי שכל אלה חולים וניחבים מנם. אבל יסודה של המחלה הוא המוח, כוח המחשבה. בראש פסגת המחשבה חובקת את הכל, מסתתרת מחלה עזה שהיא עמוקה מכל שפה מורגלת, בשבילה לא יבין איש שפת רעהו. כל המקרים הצדדיים סמים הם נוספות, להגדיל את התרחבות של החולי האנוש. בינינו רואות וחלות, גם מבלי חקור הרבה, איננו רואים שהסיבה לכל מחווי הדור היא רק המחשבה. המון הרב, אמנם, הוא נמשך אל הזרם, אין התגעשות של מהומה, על ידי הסמיכה לאיזה אבטוריטטים, כלומר, אנשי סמכות שלו, ועדי קלות הדעת, אבל הסיבה הפנימית שמסבבת כל אלי, התנועה המחשבית הכוללת, שמצא מקום במוחם של לקוחות הפועלים, ועדי מה שבא לבקש חשבון על כל האוצר של הרגש עליהם מאז בלבב, ועמדי הרגל, החינוך והמורשה, ברב או בימת, ולא מצא אדם להעמידו על ברורו, על ברורו, כל צדדיו, ברור, כל צדדיו. הם דומים שמצאו רק תנקיים, שרגש בלא דעת, שפחדנות ומורך בלא אומץ לב, קבורת החיים. ויחם לבבה מקרבם. ומתוך שלא מצאו דרך סלולה איך להעיר באור הדעת על הרגש המשומם בימים היותר עתיקים, וגם יותר טובים לעומתנו, לרומם את כל נקודותיו הפרטיות, הנקודות הגובה של השכל המתנשא, החופש וחוקר נתיבות עולם, החפץ לעשו לו את אורחו במדע החיים עומדת למעלה, אפילו מן הרוממות המטאפיזית, על כן פנה לו לזלזול והשלילה מכאב לב ומנפש מרה. ומאפס תוכן לחיים נספחו רבים ללוחמים במפלגות כאלה שלא הכירים שם מקומם כלל, מוסרים תחילם לזרים. נרחם על אלה האומללים, בנינו ואחינו הטובעים בים זועף של צרות רוחניות, שקשות יותר מכל חולי ומדווה. נושיט להם דברים טובים, דברים ניחומים, מלאים שכל, מפיקים שקט ואומץ. נעדר אותו כוח עצמו שטלטל אותו לתוך מצבו נרעש והרוס. כי מהו הכוח הפועל את כל השינויים הנמרצים בקרבו? שבגלל אנחנו כל כך סובלים אם לא הספרות. כיוון שהספרות פועלת עליו כל כך הרבה, מובן שרק הכוח המחשבי שבקרבה היא פועלת. אבל מי שנקבץ בתוכה גם להג הרבה, דברים מחממים ומלווים לבד, מכל מקום, אם לא היה לה בסיס מחשבי, היא אפשר שתתקיים ותקנה כל כך הרבה, כל כך לבבות, להרס ולבלה באופן סיסטמטי. מילה שחר שחר. סיסטמטי. מערכתי. אוקיי, המחלה נורא מקומה יקרה לא בלב, לא ברגש, לא תאווה ולא בידיים פועלות, כן, זה לא, אפשר להגיד שאין רגשות כובד, סתם, זלזול, אפשר כך להגיד, נגיד בלב, להגיד אין כבר רגש של, זה לא כמו פעם ששים יקיבלו, סתם מזלזלים, אם לא בתאווה והפקרות, אוקיי, שנכון, הגמרא אומרת, נכון, שלא נתבו ישראל, לא עובדים עושה עבודה זרה, אלא כדי לתת להם הראיות, נכון, זה הוזכר, נכון, על בוכם למשפחותיו, זה הוזכר בגמרא. שאלה איך מבינים את זה היום. יש כאלה שעוד היום ממשיכים להגיד דברים כאלה, כאילו להגיד כן, כל הסיבה שאנשים פוקרים, בסוף, 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 זה רק עבור ענייני הראיות. אני לא משתכנע מזה, זה לא שענייני הראיות הוא לא פועל ולא זה, אבל שאלה אם זה הסיבה לזה. לא בידיים, במרכז, לא בזה שאנשים מסוימים. לא בידיים פועלות אבן, לא בידיים מצוד לרעה, אני לא מבין, אולי מתכוון איזה שאנשים כאילו התרגלו לחיות חיה ורע, זה נראה לי הכוונה שלו. לא כאילו מהרגלים של עבירה. אבל פי שכל יכולים וניחבים מנם. כלומר, יש את הדברים האלו. יסודה של המחלה הוא המוח, כוח המחשבה. הכל מתחיל מהמחשבה, מהתפיסה, מאיך מבינים את התורה, את היהדות, את החיים, את עצמנו, את מה זה ישראל, את היחס לאומות העולם, יחס למדעים, יחס לרגש, יחס לתשוקה, יחס לדימוי עצמי, דימוי גופני, קשר בין אישי. בקיצור, כל דברים שנוגעים לתפיסת העולם.
לכן גם אולי כפירה היא קיצונית, היא לא מסורתית.
מה אתה מתכוון שהיא קיצונית ולא מסורתית?
זה לא כפירה ש... כמו הוא אמר, מהרגל או
מאיזה
רגש,
ואז
יכול להיות שיש גם רגש של חיבור. זה כפירה שכלית.
ואז אני אחריף ל... כן. מה אתה אומר? יש בזה משהו. בראש פסגת המחשבה חובקת את הכל מסתדרת מחלה עזה, שהיא עמוקה מכל שפה מורגלת. כל שפה מורגלת, כלומר, מה שאני מבין שאנחנו אומר פה, אנחנו לא רגילים לזה. אנחנו לא רגילים לזה. זה אחד הדברים שהוא מזכיר, פיקרת שילמת ב' למשל, נכון, על, על כל בעיה לא יישובון, שחזר דרשו בסנדרין, שזה כל מי שנתפס לענייני כפירה, אז כל בעיה לא יישובון, זה קליפה שאי אפשר לצאת ממנה עוד פעם. הוא אומר, זה נכון עקרונית, רק צריך להבין עכשיו, האם זה ככה גם היום, לא בקשר, שוב, כי הלכה השתנתה, אלא כי המציאות היא שעכשיו הדבר הזה שנקרא כפירה, היא לא כמו כפירה שבזמן חזל. כלומר, כפירה שבזמן חזל, זה מלפף את האדם באופן נמוך, והוא לא יוכל לצאת מזה. אבל פה בעצם זה בגלל שהוא התעלה לאיזשהו מקום אחר, שהוא חייב כנראה גם כן לצאת מזה. כלומר, בגלל העלייה שלו הוא הגיע לכל מיני בעיות. לא בגלל שהוא נמוך, מה שבזמן חזל, זה בגלל שאנשים היו נמוכים, בזמננו זה קשור לעלייה של האנשים, עלייה של העולם וכו' וכו' וכו'. אז יש פה משהו שאנחנו לא רגילים, מה שבאתי בזה, שזה שפה, אנחנו לא, זה לא שפה מורגלת. לא רגילים, אנחנו לא רגילים לדבר בסגנון כזה. בשבילה להבין ששפת ראו, אלה שהיהודים שהם מגיעים לכפירה, אומרים כל מיני טענות. והדתיים, הדור כאילו הקודם, לא מבין מה הוא רוצה. הדור הקודם אומר, תעשה את זה כי זה מה שכתוב. והדור החדש אומר, אבל אני לא מבין את זה. הדור אומר, למה אתה מחפש להבין? הדור החדש אומר, הבנתי שזה כתוב, אבל זה נראה לי מטופש, זה לא רק שאני לא מזדה, זה נראה לי גם מטופש, זה נראה לי לא נכון, זה נראה לי לא, לא רציונלי, לא מוסרי, whatever, מה שזה יהיה. לא בטוח שהדור החדש לא מוכן לקיים דברים בצייתנות. לא בטוח שהדור הקודם לא חושב שהזדהות זה חשוב. אבל השאלה היא יותר במה, מה המינונים של הדברים, אבל לדעתם, כאילו כל אחד לא רלוונטי, צד האמת. אז אין שפה מורגלת, לא מבינים. כל המקרים הצדדיים שמים הם נוספות להגדיד הרחבות של החולי אנוש, דיינו רואות וחלות. מה זה המקרים הצדדיים? אני חושב שהכוונה היא שכל אחד גם תופס לו מנקודות קיצון של הצד השני, כאילו של, של הגישה השנייה, ועל פי זה הוא כאילו מקטלג והופך ככה את כל הקבוצה להיות כזאת. הנה, אתה רואה, זה הטמבלים האלה. אתה רואה, זה הכופרים, אנשי התאווה האלה. נראה לזה הכוונה. גם אם לי חקור הרבה, עינינו, רואים שהסיבה לכל מחווה הדור היא רק המחשבה. המון הרב אומנם נמשך לזה על ידי התגעשות של מאומה, על ידי הסמיכה לאיזה אבטוריטטים, אנשי סמכות שלו, ועדי קלות הדעת. ברור שהאמון לא, לא חושב לעומק על הדברים, ברור, ברור שהאמון לא חושב. הוא נשטף לזה על ידי בסוף, הוא מחפש גם כן דברים נוחים, ברור. אבל הסיבה הפנימית שמסבבת כל אלה, היא דעה מחשבית הכוללת, שמצא מקום במוחם של כוחות הפועלים, על ידי מה שבא לבקש חשבון על כל האוצר של הרגש, עליהם היה סביבבם, על ידי הרגל, חינוך והמורשה, ברב ובמעט, ולא מצא אדם לעמידה. כלומר, בעצם האמון מושפע ונשטף. אבל המון נשטף כי זה יושב אצל אנשים יותר מרוממים, יותר חושבים, אצלם זה יושב בנקודה מאוד ברורה, ובגלל שאצלם זה יושב בנקודה ברורה, הם מצליחים גם כן לשטוף את המון. משהו, אני אומר פה בסוף, מפסיקה את חוזר זה בכל מיני הקשרים, שאם זה היה למשל סתם, עכשיו המון אומר שעכשיו צריך להקות כל אישה בלונדינית שרואים ברחוב. זה לא היה תופס. כלומר, גם כשאתה אומר, בוא נעשה סתם דברים של אלימות, זה כנראה מתיישב, אלימות, הפקרות, אנרכיה, ריחוק מתורה ומצוות, זה כנראה נתפס בדברים שאנשים בלאו הכי חושבים אותם, מרגישים אותם, גם כשהם לא יודעים לתת לזה שם. אז ריחוק מתורה ומצוות, זה גם אם ההמון לא מבין את עומק העניין, בפשט הפשוט הוא נשטף לזה מחוסר חשיבה, אבל גם אצלו בעצם, אם נעשה ברור מעמיק, בעצם גם אצלו יש לו איזושהי בעיה, הוא לא יודע להגדיר אותה, הוא לא חשב עליה הרבה. כנראה זה תלוי בו לבד, הוא לא היה גם על אותה אומץ לשנות. אבל הגדולים צריכים להשפיע עליו, כיוון שגם בקרבו זה קיים באיזושהי נקודה. אני אומר עכשיו דבר שהוא נפקמין הגדולה, של שאלה של השפעה על עם ישראל, במי שרחוק מתורה המצוות, איך זה עובד? האם זה עובד רק על ידי פנייה לאנשי האליטה והאינטליגנציה? וכאילו אין מה לדבר בכלל עם ההמון, או שיש גם צד של לדבר עם ההמון? אולי אפילו עיקרי, לא יודע, יש פה... יש מה להתווכח בזה. אני תלמיד של הרב ויצמן. אני חושב שהמון זה נקודה יותר חשובה מאשר אינטליגנציה. אני חושב שאינטליגנציה, אנחנו צריכים אנשים שידברו איתם, אבל זה לא מתחיל שם, לדעתי. לא כי זה לא עניין של מוח, אלא המוח של חלקם כבר מובט לכיוונים שאין מה לדבר על זה.
זה לא שורש הבעיה.
שורש נמצא שיש לנו הרבה המון, שכנראה אם נהיה מקושרים איתם, נדע גם מה להגיד בסוף לאינטליגנציה גם, לדעתי. וזה לא סותר דברי הרב קוק בזה. זה לא... הכוונה היא, יש פה הבנה מוחית, זה לא רק סתם עניין של רגש, צריך להבין. אבל שם יש אנשים שקורא דפוסים כל כך עמוק על משהו, שזה לא בטוח ששם זה ייפטר.
אבל מה זה
אבטוריטטים? זה אומר אנשי סמכות. אוטוריטה. הספרות בזמנו של הרב קוק, כשהיא כותבת מילה מתורגמת עם כמו אבטובוס וכל מיני גלי... אני חושב שזה בהשפעת הגרמנית, אני חושב שככה תרגמו תמיד כל מיני צילי אור לבית.
כן, לא הבנתי את זה. עכשיו שרות השנות היא כאילו שהם הולכים אחרי העדר.
כן, הם עדר, והרבה מהם, הכוונה. הם דומים שמצרו רק... אז יש חשבון על כל האוצר, הידי הרגל, אומרים ולא מצא, כמה אמרו, הנה, בחנו מחדש, ואומרים שבעצם כל ההרגלים שלנו וכל מיני דברים שעשינו, זה לא דברים רציניים. הם מדברים שהם עצרו רק צדדים קיים, של רגש בלא דעת, של פחדנות ומורך בלא אומץ לב, הם בטוחים שהיהדות היא פחדנות, בטוחים שהיהדות זה רגש בלי שכל, ויחם לבם בקרבם. זה מעניין, אני לא יודע למה הפוק בוחר דווקא את הדבר הזה, כן, כי יחם לברו של הרוצח בשגגה, זה עוד של הגואל אדם, אבל בכללי, יחם לבם, אם הבעיה שלהם זה בעיה של דעת, אז למה הוא משתמש בי ויחם לבם? כאילו בדיוק הוא טוען שזה לא רגש ולא דעת, אני לא יודע למה הוא טוען, למה הוא שתש בביטוי הזה, אני לא יודע, הוא רצה להגיד בזה משהו, לא, לא יודע, אני לא יודע. שאלה, מתוך שלא מצאו דרך סלולה איך להעיר באור הדעת על הרגש המשומע מימים יותר עתיקים, כלומר יש איזשהו רגש, והם לא הצליחו לקשור בין הרגש, היה להם בקיצור פיצול, זה דוקטור ג'קל, מיסטר הייד, סכיזופרניה פנימית כזאת שהנפש שלהם, הרגש התקשרה עם הדעת, אבל השכל אמר להם, שטויות, מי צריך כבר את הדבר הזה. אני לא זוכר מזה, אני אמר שאני פגש את האדם כזה, או שהוא קרא את זה איפשהו, שמח פעם שמישהו אמר, שמישהו כאילו, איזשהו, אני לא זוכר, פרופסור, דוקטור למה, שהוא שומר מצוות, איזשהו כס, הוא אמר, אתה צריך להתפלל מנחה, אז מישהו אחר כאילו ששמע, שהיה לא שומר מצוות, אמר לו, איך אדם חכם כמוך, מתפלל כאילו, ונענה לדבר שנקרא זמני תפילה, אתה באמת חושב כאילו שיש שקיעה עכשיו, אתה יודע שאין שקיעה עכשיו, כאילו, מה זה זמן תפילה, תלוי בשקיעה ומנחה, מה אתה תרציני כאילו, אין דבר כזה שקיעה, אתה יודע שזה פיקציה. כדורה, עכשיו בסדר, אתה לא יכול לדעת שיש שקיעה, בוא נגיד ככה, נכון, אתה לא יודע באמת, כדורה עוד מסתובב, לא מסתובב, זה, אין באמת שקיעה, נו, זה לא, סתם כאילו, אתה באמת מנהל דברים כאלו, אתה אדם מלומד. עכשיו נגיד דוגמה, רגע, בחוויה שלי, אני חווה הסוף של יום, כן, אבל סוף למחש, זה שטויות, זה לא סוף של יום. יש בנסיך הקטן, יש, כן. נכון, אתה הוא שמדליק כל הזמן, נכון, מה הוא עושה, מדליק כל דקה או משהו כזה? נכון, צריך למדיק פנס, מחווה פנס, כי כל שנייה יש... ייצור, אז יש דוגמה, כאילו זה סתירת שכל ורגש, ומה אתה עושה איתה? אז אמרו, בסדר, אז הרגש הוא מטומטם. נכון, הרגש ניתן לעבוד עליו, ואם תחזור על דברים מספיק פעמים, אז הרגש יאמין במשהו וירגיש אותו. בסדר, אז הגיע הזמן ליישר את הרגש, להיות להפך. שאומרים, אני מרגיש שהוא צודק. אני מרגיש שהוא צודק, מה? או שהוא צודק, או שאתה מרגיש התחברות אליו, אבל אתה לא מרגיש שהוא צודק. זה לכאורה. זה לא שייך. אני מרגיש שזה אדום. אני לא מרגיש שזה אדום. אני רואה שזה אדום, או שאני לא יודע, מרגיש טוב עם הצבע הזה.
אינטואיציה.
אז זו שאלה בדיוק. אני אומר, לכאורה, שאומרים, אז תגיד, מה זה אינטואיציה? לכאורה אפשר גם לעשות מניפולציה לאינטואיציות של האנשים,
נכון? זה כלי שכלי מאוד קצת. אפשר לעשות מניפולציה שכלית.
כן, אמת, אמת, מסכים?
בשחמט, לדוגמה, יש...
שמה?
יש כאילו, אתה לא מתחשב קדימה, יותר מדי, אתה לא יכול לדפוק אותך.
יותר מדי 4-5 צדדים קדימה, כן.
כן, זה כבר מוגזם. כאילו, ב-10-15 חזקים, אולי טיפה פחות, אבל יש להם אינטואיציה של טווח רחוק של פוזיציית כלים.
האם זה רק אינטואיציה, אבל או שזה גם, הייתי אומר, דרך הסטטיסטיקה, שהם שיחקו מספיק משחקים, שהם מכירים הרבה אפשרויות.
זה בנה אצלם אינטואיציה.
טוב, שומע. אבל לא היית כל נרחב, אבל בסיס מישהו שהרכיב לך את החלקים עם אינטואיציה, נכון? היית רוצה לזה במדע מדויק. נכון, בדיוק, אז כאילו, אז רגע, אז בדיוק.
זה סטטיסטיקה בסוף, זה סטטיסטיקה
שנכנסת. אוקיי, בסדר, זה רק שאתה יכול למדוד אותה מראש, בסדר, זה הכוונה. אתה יכול למדוד, להגיד, הנה, ב-99.8% מהמקרים, זה מה שקורה. אוקיי, אז לא הייתי את זה ברגש, אני יכול להוכיח את זה. אני אזרוק את הקוביה 100 פעמים, ויצא כך וכך, לא יהיה דברים, לא יודע. תראו לי מה יש לך, D10, D20, לא יודע מה, תראו מה אתה. יש D10, אני לא זוכר. נו, קוביה של 10, של 10 צדדים. עוד, יש כזה של זה, בקוביה, יש של 10 פאות, יש D20, נכון? יש גם של 10? יש גם של 10, כן. אז כל מיני קוביות, אתה יכול להמציא כל מיני זה, ותמציא כל מיני סטטיסטיקות, כל מיני... טוב, מתוך שלא מצאו דרך סלולה איך להעיר באור הדעת על הרגע שמשומע מימים יותר עתיקים, וגם יותר טובים לעומתנו, לרומם את כל נקודות הפרטיות, את נקודת הגובה של השכל מנסה, החופש וחוקר נתיבות עולם, החפץ לסול, תתתם, כן, פנה לזלזול. פה יש הערה, שמעתי, תקשיב, מאיפה מגיע הרגש הזה? טוב, מתקופת הגלות. כן, אבל לא רק מתקופת הגלות, הוא גם הגיע מלפני כן, בזמן שהיינו מקדש. היינו בימים טובים יותר וגם היינו את הרגש הזה. אז הוא אומר, זה לא אל תזלזל ברגש באשר הוא רגש, כי ייתכן שגם מקסיקני מרגיש איזשהו רגש כלפי איזשהו משהו שיש אצלו בתרבות שלו. זה לא, הרגש כשעצמו עדיין לא זה. אם הרגש שייך אל התקופה שבה, אתה יודע שהיינו בתקופה נפלאה, תקופה שלנו, תקופה תנכית, ובהערה, שהתנועה הציונית הרבה מאוד רצתה לחזור, נכון, המודל שלה, זה היה, היה עם ישראל בארצו, לא תקופת הגלות. אני אגיד זה מזווית של חקר הלשון. הסגנון של אצל המשכילים, כבר הרבה ויכוח ביחס לחידוש העברית, באיזה עברית להשתמש. להמשיך את העברית של ימי הביניים וימי החכמים, חלק הגנוף את הדגל של חזרה לעברית המקראית. תנועה ציונית לקחה מאוד חזק את הסיפור של העברית המקראית. הסיבה הפשוטה לזה, תיאולוגית, זה שהעברית של לשון חכמים מחייב אותך להיות מקושר הרבה דברים של תקופת הגלות, שזה קושר אותך עם חוץ לארץ, אבל ברמה התיאולוגית, עם דברים של הלכות. אנחנו לא רוצים את זה, תן לנו את התנ"ך, תן לנו את מוסר התנ"ך, תן לי את העברית הזאת, תן לי את הסגנון הזה של החיים שלנו, כשחיינו בארץ משלנו, ולא כשהמצאנו כל מיני דברים הזויים, חלילה, כן, אפרה לפומיו, אבל בדברים שהומצאו בגלות. אז לא, אנחנו לא רוצים את ההלכות האלה, לא רוצים את התקופה של הגלות, וכן, אנחנו רואים קישור בין הדברים. מתי הומצאו כל הפרטים האלה? כשהיינו בגלות. אז אני אומר, בחקר הלשון גם השימוש אפילו היום, בהרבה כללים ש... לא הכל, יש הרבה מאוד דברים בעברית של חכמים, אבל הרצון בקיצור לחיות על פי חיי עולם התנ"ך הוא משהו שהוא הנחה פה הרבה מקבלת ההחלטות. אז הוא פה אומר, תשמע, יש איזשהו רגש שהוא הגיע מזמן המקדש, הוא הגיע מזמן שחיינו פה. בוא נרומם אותו, כלומר בוא ננסה להבין אותו יותר לעומק. זה הקריאה שהוא קורא. לרומם את נקודת הפרטיות, את נקודת הגובה של השכל מתנשא, כן, ידוע נכון שרגש הוא פרטי ושכל הוא כללי. רמב״ם, מורה נבוכים, הרב צבי יעקב מזכיר את זה הרבה. החופש וחוקר לטבעות עולם, החפץ לסלול את אורחו במדע החיים, עומדת למעלה, אפילו מהרמות המטאפיזית. גם יש פיזיקה, יש את המטאפיזיקה, יש אלוקות. שמילה מטאפיזיקה היא מילה קטנה עליה. זה לא... במטאפיזיקה אני יכול לכלול את מה שהרב אומר שיש 10 סוגי מלאכים. והוא אומר הבדלים ביניהם, נכון? אישים, שרפים. יש הבדלים ביניהם, אז אם יש הגדרות ביניהם, אלוקות היא לא אחד מהם. כידוע, נכון שקדוש ברוך הוא גם הוא לא רוחני. הוא לא גשמי, הוא לא רוחני. הוא לא בהגדרה. להגיד שרוחני זה להגדיר אותו. על כן פנה לו אל הזלזול והשלילה. לפעמים יהודים קוראים קדוש ברוך הוא רוחני, כי כוונתם להגיד שהוא לא גשמי. בסדר, אבל חשוב שלא יחשבו שהוא באמת רוחני, קדוש ברוך הוא.
אין הקדוש ברוך הוא
רוחני. קדוש ברוך הוא, להגיד ככה זה. להגיד, הקדוש ברוך הוא, כן, זה כבר מספיק. הכן פנה לו לזלזול והשילה, מכאב לב ומנפש מרה, מאפס תוכן החיים, נספחו רמים ללוחמים פלוגות כאלה שלא הכירים שם גומגל, הצטרפו גם, הוא אומר, הצטרפו לשם אנשים שלא ראוי, הם אנשי אמונה, אבל בגלל שהם השתכנעו מכל מיני דברים כאלו, וואי, הם התחילו להשתמש בוסרים, התחילה לזרים, כלומר, ידיעותיהם התורניות, הם עכשיו משתמשים לענייני כפירה. נרחם על אלה אומללים, בנינו ואחינו הטובים בים זועף של צורות רוחניות, טובים בים, כלומר, הוא אומר, זה פרפרז האל, טובים בים, לא תעמוד לדם רעך, נכון? רואה מישהו טובע בנהר, לא תעמוד לדם רעך בהלכה, זה מישהו שבצרה פיזית. אבל רבים הזכירו שזה ודאי ככה גם כן בבחינה רוחנית, אתה רואה את האח טובע בכפירה, איך אתה יכול לא להושיט לו יד?
להגיד...
אז פה זה לא מחטיא, כי אין מישהו ספציפי שהוא מחטיא, כאילו זה איזשהו רוח כללית, כן?
אני ראיתי משהו...
יכול להיות אולי שיש בהמשר? אולי. פה בהקשר הזה פה, אבל זה הדוגמה לזה, שצרה רוחנית.
כן, שאני קשת אותם מכל חולים ומדווה.
כן, 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 כן. כן, אז עובדה, נכון, נכון. נושית להם דברים טובים, דברים נחומים, מלאים שכל, מפיגים שקט ואומץ, זה די אותו הכוח עצמו, שתדע לתוך מצבו הנרעש והרוס. כלומר, כן אבו גומר, אני לא מתבלבל, האמת לא אצלם, האמת בתורה, ואם אני אוחז בתורה, אז יש לי את התשובה. אלא מה? אני צריך את אותו כוח שלהם. כלומר, אני צריך להבין את התביעה שלהם ולאור זה, להתעלות וגם להסביר את זה. טוב. כי מהו הכוח הפועל את כל השינויים אני מרצים בקרבות שבגלל אם אנחנו כל כך סובבים, לא הספרות. ספרות, הכוונה פה, הפצה בסגנון אינטלקטואלי, חושב, מבין וממלא את כלל חלקי האדם. זה נראה לי הכוונה בבוטי ספרות. כיוון שהספרות פועלת עליו כל כך הרבה, מובן שרק בכוח המחשבי שבקרבה היא פועלת, ונקבץ לתוכה גם כן לעג הרבה, ודברים מחממים, ודברים מגילים, ומניבים, מכל מקום, אם לא היה לה בסיס מחשבי, היא לא הייתה מתקיימת, כן? זה לא היה תופס, רק להגיד דברים גסים, והיו המון דברים גסים, גסים לא רק של כפירה, גסים במיניות, גסים בבוטות, דברים, הציור הזה של העליות הראשונות, והכל האידיאליסטי וזה, זה ציור מטופש וילדותי. לא טוענים אותו מלבד האנשים שלא למדו את זה ברמה ההיסטורית, או פגשו את האנשים האלה משם. אז זאת החוויה, אז אתה יכול להגיד שכשהייתי שזה היה פרוסף הגמרא שלי, לא זוכר מה, היינו בשדה בוקר. יש שם מישהו, אני לא יודע אם הוא עובד שם עד היום, מישהו, הוא לא חובש כיפה, הוא כנראה מישהו מוכר שם במוחון הזה, שם של איך זה נקרא שם של הבן גוריון, לא זוכר איזה. ולא זוכר איך הגענו לדבר, והוא תיאר את זה מהזווית שלו, כן? אפשר לחשוב שזה סתם כי רוצה לשחות פרות קדושות שם, נראה לכם שכולם רק חשוב להם ערכים של ציונות, ממש לא. הוא תיאר כל מיני חלקים שכאילו צריך להבין, זה שדיברו הרבה ציונות, זה לא מה שכולם חשבו כל הזמן ציונות. זה לא היה זה, אלא היה פה אנשים שכן, ואנשים כאלה שלא, ורבים שלא, רבים 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 שלא. כן. בסדר, מתכוון שהוא פונה אבל לפה. אדם חושב, קורא זה, וזה לא, זה לא תבוא לבן אדם ותגיד לו, תשמע, תעבוד ככה וככה, ותרוויח יותר כסף. זה הסגנון שאנחנו מכירים מהגלות. תתנצר וככה תוכל להתקבל למשרה גדולה יותר. נצר ולא נרוג את ילדיך. תלשין על מישהו אחר, ובזכות זה תוכל להתקבל לאוניברסיטה. זה לא הסגנון. זה לא הקטע. מדברים אל האדם. מפיצים, מחשבה.
הספרות ברובד של היום, גם כאילו העיקר לא היה אז אינטלקט, יותר החמיון.
אז הרב קוק חי באותו זמן, והוא מאיר איך זה מדבר, הוא לא אומר, המחשבה, הוא קורא בזה, המחשבה, ההבנה, הוא אומר שצריך להבין פה. זה לא רק הספרות עלילתית, זה ההתבוננות, זה המחשבה. הרב סלאקס הזכיר בלאג בעומר השנה, מאמר שכתב יבין. אני לא הכרתי את הדמות, לא זה, אז בעקבות זה הלכתי לחפש את ה... אתה להבין קצת מה זה, ואחרי זה, פגשתי מהרב ששלח לי את הכתבה, שהוא שבר אותה מזה, זה. מי... נראה לי זה מהדבר, זה הודפס, ו... אני לא זוכר באיזה שנה, וזה יהודי שהוא לא שומר מצוות, והוא מנתח היסטורית דברים בחזל, והכיוון שלה, אני רוצה להסגר את זה בקצרה, כשקראתי את המאמר, אמרתי, וואי, זה רואים שזה אדם שהוא עבר על הרבה דברים בחזל, המסקנות שלו מרתיחות מבחינתי, כי רואים שהוא ניגש בלי אמונה, אז הוא מנתק כל מיני דברים. הוא הפך את חז"ל ואת שמואל הנביא, להיות אנשים שהם אכפת להם כאילו רק מרוחניות, אבל לא אכפת להם ממלוכה ומפרקטיקה, ומכנהל את העולם הזה. הם כאילו קצת כזה, לא אכפת להם, באמת, מה שקורה פה. הוא אומר לו, אתה, יש את היוזמים, את החושבים יותר, את הזה, אתה יודע. עכשיו, הוא לוקח מאמרות, ואומר, וואי, אני מבין איך הוא הגיע להבין את זה, אבל לא ככה לומדים חז"ל. הבת יגיד בזה, שאנשים כתבו מאמרים בעיתונים, מאמרי מחשבה. הם מביאים פסוקים, הם מביאים מאמרות של חז"ל, מביאים דברים מהפרשנים, הרמב"ם במורה נבוכים, מביאים פרשנות כזאת, מנתחים את החסידות כך. אתה רואה את האנשים שהם חשבו, הם פגשו דברים, ומציגים תזה כזו, הם מגיעים יחד עם מחקר גם של כפירה, כל מיני, מכל מיני דברים, הם מציגים דעות.
אקדמיה
ואינטלקט
זה משהו שהתחיל כבר לפני, אני לא כל כך מבין.
מה
הפעם? אקדמיה ואינטלקט זה משהו
שהתחיל כבר לפני. בסדר, ובתוך היהדות לא הכרנו סגנון כזה. אבל הוא אומר, תשמע, אנחנו פוגשים עכשיו סגנון כזה, שאנשים, זה לא מספק אותם, רק הצד הרגשי, הם פוגשים צד שכלי, ובמקום אז לרומם את הצד הרגשי המוכר, בגלל מסקנה שהוא לא נכון. הוא אומר, יש מה לרומם על סדרים שנראו טבעיים וכאילו מובנים אליהם פעם.
וזה לא קורה. בגלות גם היה אקדמיות, וגם היה...
רגע, לא, עד האמנציפציה היהודים לא נכחו במקומות האלו. גישה למחקר, זה לא היה. גם במחקר המדעי, ידעו דברים מה שידעו, אבל לא
בכל... בכל... בכפור כדי לצאת לשם.
בנתר, כן, כן. בנתר, יש מקום שלא צריך לכפור. בגלל שהאמנציפציה, נכון, זה היה חשש של השאר אחרים גם כן, במקומות אחרים. הוא בלי קשר כפירה, הפוך, זה עכשיו כרטיס כניסה בחינם, אנשים הגיעו לכפירה מעצמם. לא מחייבים אותם להתנצר. הם אומרים, עושים את זה מעצמם, והם יחפרו שם.
אז זה תחילת, תקופת הנאורות של עם ישראל.
כן, זה, וכשרבים החרדים שהם בזים לתנועה הציונית, הם אומרים, מה אתם רוצים, התנועה הציונית? היא בעצם תנועת ההשכלה, רק בלבוש. כן, אבל זה אותו דבר, אותה כבר בשביל הדרת. שהיא בעצם הרפורמה, זה אותו דבר, רואים. היא הרפורמה, כמו הוא השטן, הוא יצרה, הוא מלאך המוות. היא הרפורמה, היא ההשכלה, היא הציונות.
באמת אותו דבר, פשוט
התעלות
של המציאות.
אז יפה, רגע, אז זה כבר לא אותו דבר, בדיוק. אתה צודק שיש פה יסודות דומים, בדיוק. היסודות הם דומים, נכון? היסטורית, נכון, התנועה הציונית היא בת, התנועה הציונית ההרצליאנית, בוא נגיד יותר, היא בת של ההשכלה. נכון, אבל הגר"א התחיל את הציונות, נכון, אבל שם דבר התחילו את זה לפני. אני רוצה לדעת ככה, תמיד מדגיש את זה, זה לא מתחיל מהם. זה שאוהבים לקרוא לזה, נכון, אתם מכירים את העוול הזה. עלייה ראשונה, עלייה שנייה, נכון, זה מוכר אני מקווה שבכלל מישהו יצליח לשנות את הלימוד ההיסטוריה בסגנון הזה, כאילו גם בשמות האלה. טוב, בקיצור, אז זה היה צריך לרומם.
בעיה, כי ככה ההיסטוריה
עובדת. אני יודע מי שכותב אותה. ואז אם אתה לא נמצא במקום הנכון, צריך לדור במפגש בית, זה בפער של 100 שנה אחרי, אומרים, וואי, למה הכל דפוק? הפקוק קרה בלייב לאנשים. זה אמר, רבותיי, בוא ניקח אחרי כאן לציוד. אז עכשיו, אחרי 100 ויותר שנה שקורים דברים, אז לפחות להתלונן זה לא מספיק, לשאול, אז מה עושים כדי לקדם? זו שאלה חשובה. זו הגישה הגלותית, זה לקטר. מה שנקרא אדם מה מקטרים בבמות. נכון? אנחנו צריכים לשאול, מה עושים כדי לקדם? מסוים במשפט, יש, לא דיברנו על הרב ליכטנשטיין, הרב סולובייצ'יק, הוגשה של הציונות? יש בסוף 5 דרשות, ההוצאה של ידיעות ספרים, אני חושב, וגם ספר שנקרא בשובך לציון, שזה ליקוד של השיחות שהביאו הרב ליכטנשטיין והרב עמיטל, ביום עצמאות ירושלים. בסוף שני הספרים האלו, זה גם בזה וגם בסוף 5 דרשות, יש מאמר שהרב ליכטנשטיין, כאילו, הוא, זה שיחה שהוא ירצה, הרצאה שהוא ירצה, ותרגמו את זה לעברית וערכו את זה, על, הוא ניתח את גישתו של הרב סולובייצ'יק לציונות. והוא פותח שם, אומר, רבים ניסו לגייס את הרב סולובייצ'יק למחנה שלהם, בעד ציונות, לא בעד ציונות, מדינת ישראל, עניינים. הרב ליכטנשטיין בגדול די דחה את ה... זה אנשים אמרו, בגלל שהוא לא אמר הלל, אז זה הוכחה, הוא דוחה את זה למדנית, אומר, גם הרמב"ן לא אמר הלל על איזה משהו אחר, וזה לא רלוונטי לשמחה, אז שני דברים שונים, קיצור, ענייננו. הוא מזכיר שם איזושהי נקודה, הוא, אני אריך את זה, למדנית, הוא מוכיח משהו יפה, בלחוץ סוכה, איזה משהו. אז בקיצור, הוא אומר, הרב ליכטנשטיין, היסודות של הציונות, הם היסודות של הסופר שגזדה איתה מאוד. אחד הדברים שהוא מזכיר שם, זה אקטיביזם אנושי. שאדם לוקח, מבין שתפקידו לקחת גורל על זה, זה דיברנו על זה אולי, זה איזה. זה נקודה קריטית, כאילו, בדבר הזה שהעולם הדתי לא מורגל בזה. בסוף, בסוף, כשהוא ידע איך לעשות דברים של יוזמה, זה להקים גמחים. שזה, זה, זה, זה טוב, אבל זה...
לא בנק.
זה לא בנק וזה לא מנהל, זה לא מנהל כלכלה. זה לא מנהל כלכלה. זה... אז אתה פותר את מי שמגיע לך, אתה לא יכול ליזום, אתה לא יכול לפרוץ. זה לא רק חשיבה צבאית, נכון? חשיבה צבאית מאוד מדברת על יוזמה, נכון? יוזמה, אסטרטגיה. זה ככה גם במציאות, באופן כללי. אז בסדר, בסדר, דברים שיש לנו להתחזק, שרקוע. עד כאן.